ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף נון ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מסוף דף נון זין עמוד בית. אנחנו ממשיכים בנושא של איסור עריות בקשר לבני נוח. בשיעור הקודם הזכרנו שיטת רבי מאיר, שאמר כל ערווה שבית דין של ישראל ממיתים עליה, בן נוח מוזר עליה, וכן ההפך, אין בית דין של ישראל ממיתים עליה, אין בן נוח מוזר עליה. על הכלל הזה הגמרא תקשה, והקושיה מתחילה, כפי שאמרנו, שתי שורות מסוף נון זיין עמוד ב', והיא כוללת ברייתא ארוכה, וחשוב ביותר בעניין הגמרות והשיעורים שלנו פה במפת התלמוד, שאנחנו נראה ברייתא שמסומן כשני מספר רומאי 2 בצורת בית קטנה, וזה בעקבות הברייתא שראינו בסוף השיעור קודם שמסומן עם מספר רומאי 1 גם בתוך בית. החשיבות של הסימונים האלו יבוא בהמשך, שנוכל להצביע על הברייתות האלו בזמן שאנחנו ניתן תשובה לשאלה הנוכחית. דהיינו, האם רבי מאיר באמת אמר את הכלל הזה? אז עכשיו הגמרא, וסבר רבי מאיר כל ערווה שבית דין שישר ממיתים עליה, בן נוח מוזר עליה, ועתניה. אנחנו נביא כאן מקור, וזה יצג בעצם כל השאלה הארוכה שלנו. ובתוך המקור אנחנו נראה משפט מפתח בשביל המהלך שלנו, שבעצם בקשר לבני נוח, אשת אב זאת תהיה הדוגמה הבולטת. אשת אב מותר לבן נוח, וזה בניגוד למה שנאמר מקודם, כי אשת אב זה דוגמה, זאת הדוגמה של הראיות שבית דין שישראל כן ממיתים. והנה במקור הזה נראה שלפי רבי מאיר היא מותרת לו. אנחנו מתחילים כאן את הברייתא שאנחנו קראנו מספר 2, ברת תניא, גר שהיית, אנחנו ממשיכים בדף נון ח' עמוד א', שהייתה הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה. דהיינו, האבא של הוולד הזה בא על אמו, הכניס אותה בהיריון לפני שהיא התגיירה. זה נקרא שהייתה הורתו, ההיריון של אותו ולד היה שלו בקדושה. אבל בזמן ההיריון האימא הזאת, בתור האישה הרה, טבלה במקווה לשם יהדות, היא התגיירה. אז השאלה שלנו, איך נתייחס לבלד הזה בקשר לענייני עריות? אז הברייתא מפרטת מספר רב של דברים מותרים, דברים שאסורים. רש"י מרחיב דיבור בנושא הזה, ואנחנו נמשיך כעת עם הרשימה. יש לו שאר האם, דיינו קשרי משפחה דרך אמו, ובכל הקשור לענייני עריות קיימות, אין לו שאר האב. אבל קשרי משפחה מצד אביו לא קיימות. הכיצד? נשא אחותו. מן האם יוציא. אם הוולד הזה יתחתן עם אחותו, דהיינו אישה שנולדה מאותה אם לפני שהיא התגיירה, בכל זאת הוא צריך, מצפים ממנו להוציא, למרות שבפועל באופן הלכתי אין שום קשר ממשי. אבל בעניין גרים אנחנו לא רוצים מצב שאנשים יגידו, בזמן שהוא היה גוי, בזמן שהיה נוחי, היה אסור לו. עכשיו שהוא התגייר ונותק כל קשר עם אנשים שהוא היה קשור עליהם לפני הגירות, שלא יהיה מצב שעכשיו שהוא התגייר הוא יהיה מותר להם. זה נקרא שלא יגידו שהוא בא מקדושה חמורה, דהיינו בתור גוי, וקדושה קלה, דהיינו בתור יהודי. אז אם יש איזו קשר שאם הכל כולם היו נשארים גויים, יש קשר שהיה אסור, ורק בגלל הגירות, שבגירות אנחנו אומרים גר שהתגייר כקטן שנולד דמי, ובגלל הגירות נגיד שהוא יהיה מותר להם, אז זה מצב של שלא מתקבל, שבלתי סביר. אז כאן אנחנו אומרים שאם הוא נשא אחותו, אבל היא אחות דרך אם משותפת, יוציא. מה זה מראה לנו? זה מראה שזה כאן קשר שבתור בן נוח הוא היה אסור להתחתן עם אחותו מאמא משותפת. עכשיו מן האב, אם הוא הוולד הזה מתחתן עם אחותו כי יש להם אבא משותף, יקיים. זה מראה שגם בתור גוי אין קשר משפחתי מבחינת דיני עריות ואיסור עריות מצד אבא, שאין בלי להיכנס למקורות, רש"י מרחיב דיבור בנושאים האלו. אנחנו רק נציין שמכאן רואים שקשרי משפחה מצד האב מבחינת גויים לא קיים. אז אם בתור גוי הוא היה מותר, היה מותר לגוי להתחתן עם אחותו מאבא משותף, עכשיו בתור גר אין צורך להפריד אם הוא מתחתן איתה. עוד דוגמאות. אחות האב, מן האם, אם יש לבלן הזה, היום אנחנו קוראים לזה דודה, אבל זה אחות אבא, מגלל שלהם יש אמא משותפת, אז יוציא מן האב, יקיים. אם זה אחות אביו, בגלל שהאחות הזאת ואבא שלו יש להם אבא משותף, יקיים. זה שהבלה התחתן איתה, אין בעיה שזה ימשיך. אחות האם מן האם, יוציא. אחות האם מן האב, כאן יהיה מחלוקת תנאים. אם הוולד הזה מתחתן עם אחות אמו, אבל היא אחות אמו בגלל שיש להן אבא משותף, אז רבי מאיר אומר יוציא, והחכמים אומרים יקיים. שהיה רבי מאיר אומר כל ערווה שהיא משום שאר אם, יוציא. אם הקשר זה קשר משפחתי דרך אמא משותפת, אז אי אפשר לקיים את הקשר הזה גם אחרי גירות. משום שר האב יקיים. ומותר באשת אחיו. האיסור שבתור יהודים אנחנו מכירים כאשת אח לא קיים אצל בני נוח. אז אם הוולד הזה מתחתן עם אשת אחיו, הוא יכול, הוא באשת אחי, אביו, גם בא, הוא מותר. ושאר כל עריות מותרות לו. הביטוי הזה של שאר כל עריות שבאות מחמת אישות, בגלל קשר נישואין, כל עריות כאלו מותרות לו, לתוי אשת אביו. עכשיו, שוב פעם, אנחנו נדגיש מה שהדגשנו בהתחלה. למרות שבית דין של ישראל היו ממיתים על יהודי, על ישראל, שהיה מתחתן עם אשתו של אבא שלו, כאן שמדובר בגר שהורתו הייתה שלא בקדושה, וביום מן הימים הוא מתחתן עם האישה של אבא שלו, אין בעיה. אז הנה דוגמה, וזה למה אומרים אין בעיה, כי בתור גוי גמור, בתור בן נוח, אין איסור של אשת אביו. בוא נגיד לדוגמה, אבא שלו היה נשוי לאישה, אבא שלו מת, אז היא לא אשת איש כבר, הבן יכול להתחתן עם אותה אישה. למרות, שוב פעם, שאצל ישראל זה חייב ממיתת בדין. נשא אישה וביתה, כנס אחת ומוציא אחת, ולכתחילה לא יכנוס. הרש"י מסביר שהמשפט הזה לכתחילה לא יכנוס, זה קאי על כל מה שאמרנו למעלה, יקיים, עדיף לא להתחתן אם שואלים מראש עם הנשים האלו. זה הכוונה לכתחילה לא יכנוס. מתה אשתו, מותר בחמותו. זאת אומרת, למרות שאשתו התקיימה, היה נשוי עם אשתו גם אחרי שהוא התגייר, אם היא מתה, הוא יכול להתחתן עם אמא שלה, כמובן אם האמא התגיירה, אבל זאת בפועל חמותו. ואיקה דיאמרי, אסור בחמותו. יש ברש"י לקראת השורות למטה, ואיקה דתני אסור בחמותו. חתם במסכת יבמות מפרש במאי פליגי, שמה מובא ההסבר לשתי השיטות האלו, מותר בחמותו, אסור בחמותו. קטני מיד, וזה סיכום העניין, השאלה הקושה, כתוב במקור הזה מותר באשת אביו, ואף הפי שבית דין של ישראל ממיתים עליה, וכן בחמותו, זה עוד דוגמה שבית דין שישראל היו ממיתים. אם מדובר ביהודים, אז הם יהודי אסור בחמותו. וכאן שמדובר בגר, הקשר שלו עם חמותו, מדובר על איזושהי קשר שהיה לפני הגירות, והוא התחתן עם אישה, ובינתיים הוא התגייר, הוא יכול לקחת את חמותו, וזה מראה שבתור גוי קשר כזה היה מותר. אם גוי היה נשוי לאישה ויום מן הימים רוצה להתחתן עם אמא שלה, הוא יכול להתחתן עם אמא שלו, במיוחד אחרי מות אשתו, גוי יכול להתחתן עם אמא שלו, למרות שזה דוגמה שבישראל, בדין שישראל ממיתים עליה. מה עוד? וקטני אסור באחותו, ובאחות אביו, ואחות אמו. גם הדברים האלו כתובים במקור הזה, שהוא אסור באחות האב, למשל אם יש לאבא שלו ואותו אישה, אמא משותפת. ואף הפי שאין בית דין שישראל ממיתים עליהם. כל הקשרי אחווה נקרא לזה, הם איסור קראת, בית דין שישראל לא ממיתים, ובכל זאת במקור הזה קראנו שהוא אסור בהם. והאיסור אצל גר, ואנחנו רק חוזרים על דברים שהסברנו מקודם, האיסור על גר להתחתן עם הנשים האלו נובע בכך כי בזמן שהוא היה גוי הוא היה אסור בהם, למרות שאלו הם דוגמאות של עריות שבית דין שישראל לא היו ממיתים עליה. אז זה בקיצור, אם אפשר להגיד בקיצור פה, אנחנו הרי כבר הרבה. הבעיה, לפי ברייתא מספר 2, ראינו שאין קשר בין בית דין שישראל ממיתים ואיסור, וברייתא מספר 1, ששם הופיע רבי מאיר בשמו, כן עשה קשר בין ערבות, עריות, שבית דין של מתים, של בית דין שישראל ממיתים עליה, ורק עלינו בית בן נוח אסור בהן. הגמרא עונה, אמר רב יהודה, לא קשה. הרבי מאיר אליבא דרבי אליעזר, והרבי מאיר אליבא דרבי עקיבא. רבי מאיר במקורות האלו מייצג את רבותיו. כפי שרשי מסביר, רבי מאיר למד אצל רבי עקיבא, וגם היה לו מסורת מרבי אליעזר. והגמרא ממשיכה פה להביא את את המקור שבו מופיעים רבי אליעזר ורבי עקיבא, ומכאן מובן שתי הברייתות שבהן הופיעו רבי מאיר, רק שכל אחד מייצג רב אחר. דתניא, אולי רק נציין בגמרות המסומנות שלנו, אתם רואים את הבתים הקטנים עם המספרים עוד פעם, שהברייתא השנייה שאמר למש... שבו נאמר הוא בן נוח, בסופו של דבר אני מדבר בשורה התחתונה, בן נוח אסור באחותו ומותר באשת אביו, זה יהיה אליבא דרבי אליעזר, רבי מאיר אליבא דרבי אליעזר. והמקור הראשון שהאיסור לבן נוח כולל אלו שיש חיוב מיתת בית דין אצל ישראל, ואם אין חיוב מיתת בית דין זה יהיה מותר לבן נוח, זה לפי רבי עקיבא. נמשיך בגמרא עם ציטוט מפסוק מבראשית פרק ב', פסוק חף ד', ובמקור הזה אנחנו נראה את הברייתא, את הפסוק הזה מחולק או נדרש בחלקים, אז כדאי שיש מקרים כאלו רק להכיר את הפסוק במלוא. בשוליים מן הצד כתבנו בראשית ב' פסוק חף ד', על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הגמרא, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, רבי אליעזר אומר אביו בפסוק הזה זה לא אביו ממש, אלא מה? אחות אביו. אז הפסוק מצווה לבן נוח, הרי זה נאמר בראשית, לא הרבה לפני מתן תורה, זה ציווי לאדם הראשון, שאדם יעזוב את מי? מה הכוונה יעזוב? שלא להתחתן עם אחות אביו. אמו בפסוק, אחות אמו, הם לדוגמה חייבי חיתות, ורבי אליעזר אומר חייבי כריתות כאלו אסורים לבני נוח, לגויים. הם הן אסורות. איפה ראינו את זה? ראינו את זה בברייתא מספר 2 למעלה. רבי עקיבא אומר, אביו, אשת אביו. אשת אביו זה דוגמה לחיוב מיתת בית דין. אמו, אמו ממש, שאדם אסור, בנוח אסור, באמו. ודבק, מה לומדים מהמילה הזאת? ולא בזכר. מכאן שאיסור משכב זכר שייך גם לבני נוח, לכל האנושות, הוא דבר שאסור בתכלית האיסור. באשתו, מה לומדים מזה? ולא באשת חברו. יש מושג של אשת איש בעצם בני נוח, לא על ידי יצירת אישות ביהדות, שאצלנו אפשר לקדש אישה ולהפוך אותה להיות אשת איש על ידי נתינת כסף, אפילו שטר. אצל בנוח, אצל נוחים, אשת איש קיים אם הם מתחברים דרך קיום יחסים, זאת אומרת בעולת בעל יש להם. אז המושג של אשת חברו קיים, ורואים מהפסוק, באשתו ולא באשת חברו. והיו לבשר אחד, מה לומדים מזה? מי שנעשים בשר אחד יצאו בהמה וחיה שאין נעשים בשר אחד. אצל בני נוח קיים איסור רביעת בהמה, לא רק משכב זכר אסור לבני נוח, גם משכב בהמה אסור לבני נוח. אמר מור, כאן אנחנו מצטטים, אולי רק שוב פעם רק להבהיר, לחזור על הנקודות העיקריות שראינו מכאן. ראינו שתי ברייתות, אחד מהשיעור הקודם בנון זיין עמוד ב', זה קראנו ברייתא מספר 1, וראינו ברייתא מספר 2, ואמרנו שלמרות שרבי מאיר הופיע בשניהם, בכל אחד מהם הוא הציג דעתו של רב אחר שלו. ושיטת הרבנים, רבי אליעזר ורבי עקיבא, ראינו פה בברייתא שקראנו עכשיו, שאצל רבי אליעזר יש מה שאצל יהודים קוראים חייבי כיתות, כאלו ערבות, חלק מהם אסורות לבני נוח. לפי רבי עקיבא לא, רק חייבי מיתות בדין אצל ישראל, ערבות כאלו אסורות לבני נוח. ובאופן כללי, שוב פעם רק במילה כללית, איסור קראת שאין איסור מיתת בית דין נמצא בקשרי עריות שאנחנו נקרא להם אחווה, אחות, אחות אמו, אחות אביו. איסורי מיתת בית דין זה נמצא אצל עריות, נגזה עריות אחרות, בין עריות שנאסרות על ידי אישות, כמו אשת אביו ואשת בנו, כלומר זה קלתו, בין אם זה אבא ואמא, אמא ממש. אנחנו ממשיכים בגמרא עם ציטוטים מהמקור ובירור שלב שלב. שימוש בפס כפול מצביע על הצעות חילופיות למה שנאמר במקור. אז אנחנו נראה שני קטעים מהמקור שקראנו בשיטת רבי אליעזר, והגמרא תציע הצעות חילופיות במילה אימה. הגמרא, הממור, רבי אליעזר אומר, אביו, מה פירוש על כן יעזוב איש את אביו? מה זה אביו? מי זה? אחות אביו. התורה אוסרת אחות אביו במילה הזאת. שואלת מה אימה אביו ממש, דהיינו שאסור לו לגוי לקיים יחסים עם אבא שלו. הגמרא, זה נכון, אבל זה לא נלמד מאביו, זה נלמד ממילה אחרת בפסוק, היינו ודבק, ולא בזכר, מה שראינו למעלה. ואם אשת אביו, הגמרא אומרת, לא, אני לא אגיד ש... לפי רבי אליעזר כמובן, אני לא אגיד שאביו כוונה לאישה של אביו, כי היינו באשתו ולא באשת חברו. זה כבר כתוב במקור, בפסוק, ודבק באשתו, ומזה למדנו ולא באשת חברו. אבא שלו, אשתו, היא לא פחות מאשת חברו, זה אשת אביו, האביו גם בכלל חברו. אז לא צריך כפילות אם היא, אם המילה אביו מצביע על אשת אביו, זה כבר מובן מהמילה אשתו. אמא לאחר מיתה, למה בכל זאת לא נאמר שאביו מצביע על איסור אשת אביו אחר מות אביו? אחר מות אביו היא כבר לא אשת איש, היא כבר לא אשת חברו, ובכל זאת תישאר אסורה. אז למה לפי רבי אליעזר כל כך חשוב לתאר אביו כאחות אביו? אולי זה אשת אביו אחר מות אביו. הגמרא עונה, דומיה דאמו, מה אמו דלאו אישות, אף אביו דלאו אישות. איך אמו, לפי מה היא לפי רבי אליעזר? אפשר להסתכל אחורה במקור. אמו, אחות אמו. אז אחות אמו היא אסורה, אבל לא דרך נישואים. אז כמו שאמו לפי רבי אליעזר זה אחות אמו, איסור שלא קשור לנישואין, אף אביו דלאו אישות. גם המילה אביו לא מצביע על אשת אביו. כל האיסור של אשת אביו זה בגלל שיש אישה שהתחתנה עם אבא שלו, אבל אנחנו מדברים על איסורי חיתון, אלא איסורים של קשרי משפחה. לכן כמו שאימו לפי רבי אליעזר זה אחות אימו, גם אביו מצביע על אחות אביו ולא אשת אביו. אנחנו ממשיכים בדבריו של רבי אליעזר, אמו אחות אמו, זה ציטוט מלמעלה, נכון? שמנו את זה במסגרת, וגם יש לנו חץ בצד שאפשר למצוא מאיפה זה נלקח. ואם אמו ממש שבן נוח אסור לקיים יחסים עם אמא שלו, אולי זה הפירוש של אמו בפסוק. הגמרא דוחה, אמו היינו באשתו ולא באשת חברו. הרי אמו היא נשואה לאביו, אז היא אשת חברו, וזה למדנו כבר, זאת אסורה מהמילה אשתו. ואמא לאחר מיתה, בואו נגיד שאמו זה אמו ממש אחר מיתת האבא שלו, אז היא כבר לא אשת חברו, אז בכל זאת אמו תהיה אסורה. למה לא נגיד כך שמדובר באמו ממש? למה לפי רבי אליעזר אמו חייב להיות אחות אמו? תשובה, דומיה דאביו, מה אביו דלאו ממש? וכי זה הוכחנו מקודם, כי זה נלמד מהמילה ודבק ולא בזכר. אז כמו שאבא זה לא יכול להיות אבא ממש, אף אמו דלאו ממש. ובזה אנחנו שוללים כל ההצעות בקשר לאמו שתהיה אמו ממש, כולל אחר מיתת אביו. אז בזה סיימנו את ההתייחסות של הגמרא לשיטת רבי אליעזר. אנחנו עוברים עכשיו לרבי עקיבא, ציטוט מלמעלה. רבי עקיבא אומר, אביו, מה פירוש אביו בפסוק בראשית פרק ב' פסוק כ"ד, על כן יעזוב איש את אביו? אשת אביו. שאלה, ואימא אביו ממש? הגמרא אומרת, לא, זה למדנו כבר ממילה אחרת, היינו ודבק ולא בזכר. שואלת אומר, אי אחי, לפי רבי עקיבא שמפרש אביו אשת אביו, זה כבר יש כאן כפילות, כי אי אחי אשת אביו נמי היינו באשתו ולא באשת חברו. אשת אביו לא פחות מאשת איש של כל אדם, אז למה יש איסור מיוחד לאשת אביו לפי רבי עקיבא, אם זה כבר כלו במילה אשתו בפסוק? הגמרא עונה לאחר מיתה. הפסוק אוסרת לבן נוח את אשתו של אביו אחר מיתת אביו. היא כבר לא אשת חברו, ובכל זאת האישה הזאת היא אסורה. וזה אגב הדוגמה שראינו מקודם של איסור מיתת ביתים בישראל, היא אסורה גם לגויים, לבני נוח. אמו, לפי רבי עקיבא, אמו ממש, שואת אמה היינו באשתו ולא באשת חברו, היא כבר אסורה מהמילה אשתו. למה אני צריך אמו אם לפי רבי עקיבא? תשובה, יש מצב שיש אישה שהיא אמא של בן אדם בלי שהייתה אשתו של אבא, אמו מאנוסתו. זאת אומרת, גבר שאנס אישה, הכניס אותה להיריון, הוולד הזה יש לו אמא, יש לו גם אבא, אבל האמא לא הייתה אשת אביו, כי הרי הכל נהיה בדרך אונס. במאי כמפליגי, מה שורש ההבדל בין רבי אליעזר ורבי עקיבא? תשובה, רבי אליעזר סבר, רק נזכיר שראינו מקודם בדבריו של רבי אליעזר, שהגמרא הסבירה אותו, שהגענו לנגיד נקודה בנקודה האחרונה בדבריו של רבי אליעזר, שיש עניין של אמו דומיה דאביו, כפי שהיה ברור לרבי אליעזר אביו זה לא ממש, גם אמו זה לא ממש. אז הגמרא ממשיכה, שאלנו במאי כמפליגי, רבי אליעזר סבר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אביו דומיה דאמו ואמו דומיה דאביו לא משכחת לה אלא באחווה. יוצאים שוב פעם מנקודת הנחה שיש לפי רבי אליעזר יש חובה להשוות ולדמות המילים אביו ואמו בפסוק בראשית פרק ב' פסוק ד', שכתוב שם על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, אז אביו ואמו הם צריכים להיות דומים. אז לא מוצאים מצב שאפשר להגיד שאמא דומה לאבא ואבא דומה לאמא, אלא אם נפרש באחווה, אלא באחווה, דהיינו אחות אביו ואחות אמו. רש"י למעלה, שורה ראשונה, אביו דומיה דאמו ואמו דומיה דאביו לא משכח לה אלא באיסור דאחווה, דתרוויו ממש לקה למימר, להגיד אבא למשל אביו זה אביו ממש, אם כן היינו בדבק ולא בזכר, זה לא יכול להיות אבא ממש. ותרוויו באישות לקה למימר, דה אמו לאו משום אישות, אם כן היינו אשת אביו. אם אתה רוצה לומר שאמא זה זאת אשת אביו, זה בלתי אפשר להגיד, כמו שאמו היא אינה אסורה. אם כי אם היינו רוצים להגיד שאמו זה בעצם אשת אביו, אז זה כבר כלול, זה כבר כתוב בפסוק אשתו ולא אשת חברו. אם כן, רק נקרא את זה עוד פעם ברש"י, דה אמו לאו משום אישות, אם כן היינו אשת אביו, וזה כבר הוכח כאסורה. ילקח תוויו באחווה, לכן כדי למצוא מצב של אמו דומיה דאביו צריכים להעמיד אותם באחות אביו ואחות אמו. נמשיך בגמרא, שורה שנייה מראש העמוד, ורבי עקיבא הוא לא הוא לא היה כבול או מוגבל בהנחה הזאת שיש לומר אביו דומיה דאמו, ורבי עקיבא מוטב לעוקמי באשת אביו המילה אביו בפסוק, על כן שכתוב יעזוב איש את אביו, עדיף להעמיד אותה באשת אביו דאיקרי ערוות אביב, להפוקי אחות אביב, דשאר אביב איקרי, ערוות אביב לא איקרית. נכון שאביב לא יכול להיות אביב ממש, זה כי זה כבר מוזכר במילה ודבת, אבל כמה שניתן לפרש אביב קרוב לאביב ממש עדיף. זאת אומרת, לא לשנות פירוש המילה, כמה שנוכל לשמור את המילה במקור עדיף לפי רבי עקיבא. ולכן התיאור של אביב בפסוק כאשת אביב זה כמו אבא. למה? כי אשת אביב נקראת בתורה ערוות אביב. כשנחיד מתרחקים מזה ומנסים לפרש אביב כאחות אביב, זה כבר לא ערוות אביב, זה שער אביב. שער וזה כוונה מי שהיא קרובה לאבא, קשר משפחתי. ערוות אביב זה כאילו הבן אדם עצמו. אולי את הביטוי הידוע אשתו כגופו מתאים להכניס פה, למרות שרשי לא הזכיר את זה. בוא נראה את זה בדבריו של רשי עצמו, שהוא הרביעי מראש העמוד, והרביעי במותיו להוקמה באשת אביב, כמשמעותה דקרא דקרי לי אביב, דכתיב יעזוב איש את אביב ואשת אביב אשכחן דקרי בישראל ערוות אביב, דכתיב ערוות אביך היא. ולאו להוקמה את המילה אביב באחות אביב, דקרא לא משמע אחי. כשרואים את המילה אביב, זה לא משמע אחות אביב. למה? דאחות אביב שאיר אביב הוא דאיקרי, ערוות אחות אביך לא תגלה כי שאיר אביך היא. בניגוד למה שאומרים אצל אשת אביב, היא כתוב שראינו למעלה ערוות אביך היא, כאילו היא האבא ממש, ולכן זה יותר קרוב להבנה ולמשמעות המילה אביב בפסוק בראשית פרק ב'. נחזור לגמרא. יש כאן קטע שמסומן עם משולשים, ובצד יש לנו נושא סלש מבנה, ניסיונות להביא הוכחות מפסוקים לאיזו עריות נאסרו לבני נוח. המשולש עם שפיץ למעלה זה יהיה כרבי עקיבא, עם המשולש ההפוך שפיץ למטה זה לא כרבי עקיבא. הגמרא תשמע, ויקח אמרם את יוכבד דודתו. האנשים אלו אני מקווה מוכרים לכל אחד, הורים של משה רבינו. אז מה מתואר פה? שאמרם לקח את דודתו, מי לאו. ונכון, אנחנו מדברים בתקופה לפני מתן תורה, אז הם לא פחות מבני נוח. אז וכתוב שאמרם התחתן עם יוכבד דודתו. מה זה? מה הקשר ביניהן? מי לאו דודתו מן האם. במילים אחרות, אחות כהת גם מן האם. זאת אומרת, אפשר, אגב, יש לנו בצד של בשוליים של הגמרות המסומנות תרשימים. בצד כתבנו קשר המשפחתי בין אמרם ויוכבד, כתבנו קודם אב אמינה, אז יש פה לוי ואישה, לוי בן יעקב כמובן, וזה זוג, והם הולידו שני ילדים, יוכבד כהת. כהת היה לו בן, אמרם, ואנחנו רואים שאברהם מתחתן עם יוכבד. מי זאת? זה אחות אביו, גם מצד אמו. אז וזה בסדר. מי מבחינת תנאים, מי היה מכשיר את זה? זה כמו רבי עקיבא, שאיסו אחווה, קשרי משפחה דרך אחווה, כאן אנחנו מדברים על אחות אביו, אינה בעייתי. אז ואיך היא אחות אביו? אחות אביו כי יש להם גם אמא משותפת. הגמרא דוחה, לא, דודתו מן האב. וגם על זה יש לנו תרשים. לוי, אבא של יוכבד וקהת, אבל יוכבד וקהת הם אחים, אח ואחות, רק בגלל אבא משותף, כי לכל אחד היה להם לכל אחד אמא אחרת. אז זה אין בעיה, זה אחות אביו מן האב בלבד. אבל אם יוכבד הייתה אחות אביו של אמרם גם מאמא משותף, זה לא היה מותר, וזה לא כרבי עקיבא. תשמע, מיד רואים משולש הפוך. מדובר פה באברהם ושרה. כתוב שאברהם אמר לאבי מלך, הוא אומר, וגם אומנה אחותי בת אבי היא, אך לא בת אמי. מכלל, דבת האם אסורה. עכשיו, זה לא כמו רבי עקיבא. גם על הקשרים האלו יש לנו תרשים בשוליים. קצת רקע, אבא של אברהם היה תרח, ולתרח שתי נשים, אחת רק אישה, והשנייה הגמרא בבבא בתרא נותנת לנו את השם של אמא של אברהם, המקלאי בת קרנבו. אז אברהם היה לו אח בשם הרן. להרן היה בת בשם עסקה, כפי שהיא מופיע בתורה, והיא חזל זאת שרה. אז מבחינתה של שרה, מי זה אברהם? אחות אבא, סליחה, אח אביו, אח אביה ליתר דיוק, אח אביה דרך אבא משותף, לא דרך אמא משותפת. אז הדיוק מהפסוק הוא כפי שקראנו, מכלל בת האם אסורה. עכשיו לפי רבי עקיבא זאת לא הייתה אסורה. שואלת הגמרא בכלל התיאור של שרה כאחות, ותסברה אחותו אביי, בת אחיו אביי. אנחנו אולי הקדמנו את המאוחר פה בתרשים, היא לא הייתה ממש כפי שמופיע בפסוק אחותי. הוא בפסוק אברהם אומר היא אחות שלי בגלל שיש לנו אבא, אנחנו אחים ואחות, אח ואחות, בגלל אבא משותף ולא אמא משותפת. אגב, שוב פעם, לפי רבי עקיבא, קשרי אח ואחות בכלל לא בעיה. הדיוק שלמדנו מהפסוק מראה שכן היה יכול להיות בעיה, אז לכן אמרנו זה לא כמו רבי עקיבא. אבל בסופו של דבר הקשר בין אברהם ושרה זה לא אח ואחות, בת אחיו אביי. וכיוון דהכי הוא, מאחר שמדובר בכלל באחיינית, לא שנה מן האב ולא שנה מן האם שליה. אין פה מה לדייק שיש איזושהי איסור. בזמן שמדובר דוד ואחיינית, אין שום בעיה. אלא, אז מה פירוש הפסוק בכלל? אלא הטעם אחי כאמר לי, מה שאברהם אמר לאבימלך בפסוק ככה: קורבה דאחות אית לי בהדה מאבא ולא מאימא. קורבה דאחות, כוונה המילה אחווה. יש אחווה ביני לשרה דרך אבא שלה, לא דרך אימא. וזה מה שראינו בתרשים, שמבחינת שרה ואברהם, מה שמשותף ברקע שלהם זה תרח. זה הכוונה פה, קורבה דאחות מאבא ולא מאמא. רשי מוסיף פה, מה שאברהם הסביר לאבימלך זה לא בגלל ענייני איסור והתר, אלא רק שהוא בא לתקן את מה שהוא אמר לו מקודם במפגש הראשון, שאברהם אמר אחותי היא, זה שיש קרבה, מה שקראנו מקודם, של אחווה ולא האח ואחות ממש. ורק פה הוא מסביר מה היה הכוונה שלו שהוא אמר אחותי היא. תשמע, לפני מה לא נשא אדם את ביתו, אדם הראשון, למה הוא לא נשא את ביתו? כדי שישא קין את אחותו. זאת אומרת שלאדם וחווה נולדו בנוסף לקין והבל גם בנות, ותוספות למעלה אומר, מפני מה לא נשא אדם את ביתו? שכשאוכלה חווה מעץ הדעת הייתה ראויה למות מיד, ולא כך קרה, אבל היא הייתה ראויה והייתה בת שהייתה יכולה להיות במקום חווה. והיא משום אדם שהיה שרוי ולא אישה, אם תגידו שחווה לא מתה מיד בגלל שאז אדם היה שרוי ולא אישה, היה יכול לקח ביתו. הוא מסיק, והמסקנת הגמרא למה זה לא קרה, כדי שישא קין את אחותו. אז חוזרים לגמרא, אם אנחנו שואלים למה חווה לא מתה מיד, ומבחינת אדם הוא בכל זאת לא היה לבד, היה יכול לקחת את ביתו, למה לא? כדי שישא קין את אחותו, שנאמר כי אמרתי עולם חסד ייבנה. שתחילת העולם, המשך האנושות אחרי אדם וחווה, איך יהיה המשך? על ידי שקין יישא את ביתו, והאפשרות לקין לקחת את ביתו זה נקרא על ידי חסד, שאדם ויתר כביכול, על ידי הוויתור של אדם לטובת קין העולם נבנה. אגב, אם תשאלו, אבל קין עצמו הוא לא שורש האנושות, הוא מת. בכל זאת, מצאצאי קין הייתה נעמה, שהייתה אשתו של נוח, ובאמת האנושות כן בדרך קין. רשי למטה יותר באמצע שורות הצרות אומר, חסד יבנה, תחילתו של עולם נבנה בחסד, שציווה לאדם הראשון לגמור חסד עם בנו, ויאסרה לו ויתירה לקין, כדי שיבנה עולם. והיינו דכתיב, ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו, בספר ויקרא שנרשם שם כל האיסורי העריות עם עונשם, כתוב בקשר למי שלא, מי שמקיים יחסים עם אחותו, חסד הוא. המילה חסד מופיע דווקא שם. מה הכוונה חסד? מה שאיתרתי לקין, כל ההתר לאדם לקחת אחות, זה ההתר הזה היה אצל קין, חסד גמרתי עמו, זה נקרא זה חד פעמי. עכשיו נחזור לגמרא, מה רואים? רואים שקין קיבל את את אחותו, לקח את אחותו רק כדי שנוכל לומר שבסיס העולם משום חסד. עליו אחי, בני השיקול הזה אסירה, אחות אסורה, וזה לא כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא לא עשה אחווה. הגמרא דוחה, לא רק לקין אחות מותרת כיוון דאשתרי, מאחר שזה הותר לקין אשתרי לכל בני נוח, וזה תואם לשיטת רבי עקיבא. לפני שנמשיך בגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים, יש נושא וכמה נקודות. אחד, אנחנו נראה פה שתי לשונות, אם גוי מותר בביתו. שניים, עבד כנעני, מה דינו לגבי עריות דקרובה? שלוש, בן נוח שאיחד שפחה לעבדו, מאימתי היא אסורה? אסורה הכוונה לבעלים, לאדון הזה, מאימתי מותרת? ארבע, בן נוח שבא על אשתו שלו כדרכה. אולי נשמע מפתיע שבכלל מיינים או מנתחים את הדבר הזה, אבל עוד נראה בגמרא למה או על איזה בסיס יש לדון. הגמרא, אמר רב הונא, קוטי, כמה קוטי, ניקח את זה ככינוי לגוי או נוכרי, מותר בביתו. ברשי למטה, בהמשך השורות הקצרות, קוטי מותר בביתו, בין לרבי אליעזר, בין לרבי עקיבא, דקסבה רב הונא, לא ילפינן שאר עריות מהנח דכתיבי בעי קרא, מה שראינו בברייתא בעמוד הקודם, מדפת קולני, מזה שהברייתא פירטה את כל מה שהיא פירטה, שמע מינה דווקא כתבינו, דווקא אלו כל מה שלמדנו על בסיס הפסוק, על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו וכו', אלו אסורות. אבל תראה, ביתו לא מוזכרת ברשימה, לכן הסברה שהגוי מותר בביתו. הגמרא ממשיכה, ואם תאמר מפני מה לא נשא אדם את ביתו, תשובה, כדי שישא קין את אחותו, משום עולם חסד ייבנה, כפי שהסברנו מקודם. ואיכא דאמרי, רואים פה לשנה נוספת, אמר רב הונא, קוטי אסור בביתו, בדיוק ההפך ממה שראינו בלשנה א'. תדע, מה ההוכחה שגוי עשו בביתו? שלא נשא אדם את ביתו. וכאן הגמרא דוחה, ולא היא, אין להסיק מאדם הראשון שעשו גוי בביתו. התם היינו תמה, שמה הסיבה שאדם לא נשא את ביתו כדי שישא קין את אחותו, משום דעולם חסד ייבנה. כאילו רק בגלל השיקול הזה של עולם חסד ייבנה, לכן נמנע מאדם את ביתו. אבל באופן כללי אין בעיה לבן נוח לבוא על ביתו. אמר רב חיסדא, עבד מותר באמו ומותר בביתו. עבד כוונה עבד כנעני של ישראל, הוא מותר גם למעלה וגם למטה, גם באמו וגם בביתו. ורשי מוסיף, וכל שכן שאר עריות של קרובה. יצא מכלל קוטי ולכלל ישראל לא בא. אותו עבד כנעני, אפשר לומר שזה הגדרה בפני עצמו, בפני עצמה. דהיינו, כמו שהגמרא אומרת, הוא לא בן נוח רגיל, לא נחי רגיל, וגם לא ישראל רגיל. וממילא הוא העבד הזה הוא יצא מכלל בן נוח, אז הוא מותר באימו ובביתו, כי הוא גם לא בא לכלל של ישראל, אז הוא לא פה ולא פה, אז אין לו דיני עריות. יש מקור נוסף במסכת יבמות דף סמך ב', הגמרא דורשת את הפסוק שקשור לעקידת יצחק. בדרך לעקידה כתוב שבו לכם פה עם החמור, והחמור הוא כינוי לפי דרשת חז"ל שמה במסכת יבמות לאליעזר, שהיה אליעזר עבד, אברהם היה עבד כנעני, ועבד כנעני מוגדר כחמור, וחמור כמובן אין לו שום אין לו שום איסורים משפחתיים, לא אמו, לא ביתו וכו'. אז הבסיס הרעיוני לדין הזה שעבד כנעני מותר באמו ומותר ביתו, כבר רואים ממה שציטטנו עכשיו ממסכת יבמות. נמשיך בגמרא. קיאת הרב דימי, אמר רב אלעזר, אמר רבי חנינה, בן נוח, שייחד שפחה לעבדו, הוא בא עליה, ואחר כך האדון הזה, אחרי שהוא ייחד אותה לעבדו, הוא בא עליה, נהרג עליה, הוא חייב מיתה. מאימת אמר רב חיסדא, מדקאו לה רביטה דפלניה. בזמן, ברגע אנשי המקום קוראים לה, מתייחסים אליה כרביטה דפלניה, כאילו הילדה של אותו עבד, זהו, היא כבר נחשבת קשורה לעבד, ואין לאדון לעבור על אותו נוחי שבא עליה, הוא מת, חייב מיתה. מאימת התרתה, הזכרנו מהנקודת זמן שהיא נאסרת לאדון, מתי אפשר להגדיר אותה כמותרת? אמר אבונה, מי שפרעה ראשה בשוק. אנחנו נסתכל ברש"י, סוף שורות הקצרות, מאימת התרתה, שלא תיקרא מיוחדת לא לעבד, אם תבוא להפקיר עצמה. וממתי זה? מי שתפרע ראשה בשוק, רש"י כותב, שהיו רגילות אף הנוכריות הנשואות שלא לצאת בראש פרוע. דיינו, המושג הזה של כיסוי ראש לאישה, אומנם אצלנו ביהדות הוא מבוסס על מקורות, אבל מעניין לציין שזו היה דרכן של כל נשי העולם של אז, זאת אומרת, נשים נוחיות נשואות היו יוצאות בראש מחוסה. אז מי שתפרע ראשה, סימן שהיא כבר לא מחוברת, לא מיוחדת לאותו עבד. הגמרא ממשיכה, אמר רב אלעזר, אמר רבי חנינה, בן נוח שבא על אשתו שלא כדרכה, חייב, שנאמר ודבק, ולא שלא כדרכה. ראינו כבר התייחסות לדרשה הזאת, ודבק בעניין או כמקור לאיסור משכב זכר, ועל אותו בסיס, כפי שרש"י פה מסביר שלא כדרכה, רש"י בשורה השנייה מתחת לגמרא, אין כאן דבק, שמתוך שאינה נהנית בדבר, הרי פה הבעל של הבעליה שלא כדרכה, היא לא נהנית, אינה נדבקת עמו. יש מה לדון פה, על פי כאן המפרשים, רבי עקיבא איגר והרב רנשבורג מציינים את הגמרא בקידושין דף חף ב', והרנשבורג משאיר את זה כקושיה, צורך עיון לאור מה שכתוב שם. בכל זאת, פשט הפשוט, מה שרש"י כותב פה מסדר מה שהוא אמר מקודם בעניין משכב זכר. אז מתוך שאינה נהנה בדבר הנשכב, פה האישה, שמה אחד מהזכרים, זה אין פה ודבק, והתורה אומרת, על כן יעזוב איש את, את אביו ואת אמו ודבק, וכאן בא למעט שלא כדרכה, אז ממילא הוא חייב, הוא חייב מיטה על דבר כזה. שואלת הגמרא, אנחנו ממשיכים בגמרא בשורה רביעית ברחבות, אמר רבא, מי איכא מיני? ישראל לא מחייב, וכותי מחייב. הרי יהודי יכול לבוא על אשתו שלא כדרכה, אין שום בעיה בזה מבחינת ההלכה. הייתכן דבר שמותר לישראל ולא מותר לגוי? מה פתאום שיש הקלה אצל עם ישראל מגוי? אלא אמר רבא, בן נוח שבא על אשתו, על אשת חברו שלא כדרכה, פטור. פה זה כולה גדולה אצל גויים. מה התאימה? למה בן נוח שבא על אשת חברו בצורה כזאת שלא כדרכה, למה הוא פטור באשתו ולא באשת חברו? קודם, זה מה שכתוב בפסוק, יש איסור לבוא על אשת חברו, אבל מה? ודבק ולא שלא כדרכה. מתי יש איסור באשת חברו? אם זה רק בצורה של ודבק ולא בצורה שלא כדרכה, זה לא נאסר מבחינת בן נוח. כמובן שלא להתבלבל לשנייה, אצל עם ישראל יש איסור לבוא על אשת חברו בכל צורה שהיא, כולל שלא כדרכה. יש כאן פס כפול, ואנחנו בשוליים מציינים מימות של רבי חנינה, בניין הנותן מכה וכולי. הגמרא, אמר רבי חנינה, עובד כוכבים שהיכה את ישראל חייב מיטה, שנאמר ויפן כה וכה אצל משה רבנו בתחילת ספר שמות, ויער כי אין איש ויח את המצרי. משה רבנו הרג מצרי. למה הוא הרג את המצרי? כי אותו מצרי היכה לישראל, כפי שרבי חנינה אומר שזה מספיק לחייב אותו, את הגוי המכה, מיטה. ויאמר רבי חנינה, הסותר לאור של ישראל כאילו סותר לאור של שכינה, שנאמר מוקש אדם ילא קודש. ילא כמו לאה קודש, כאילו סותר את לאור של מעלה. כאן יש כמה מילים שהם מהווים סימן, מגביה, עבדו, שבת, סימן. וגם לנו יש סימונים, יש שימוש במעוינים, ובצד, תחת הכותרת מבנה, כתבנו סדרה של מימרות של ריש לקיש. אנחנו נראה גם שימוש בעוד סימון, וכתבנו פה סדרה של, קוראים לזה אצלנו הסימון ההרגש, צורת ההרגש, סדרה של תיאורים הקשורים למגביה ידו על חברו. הגמרא, אמר ריש לקיש, המגביה ידו על חברו אף על פי שלא איכהו נקרא רשע. זה ההרגש הראשון, זה וכתבנו מספר אחד, עוד שתי שורות נורים נקרא חוטא, זה עוד תיאור. אז לפי ריש לקיש, מי שמגביה ידו החברו, למרות שהוא לא עיקר בפועל, הוא נקרא רשע, שנאמר ויאמר לרשע, למה תכה ריחה? למה היכית לא נאמר, לשון עבר, אלא למה תכה, אף הפי שלא עיקר, נקרא רשע, תכה לשון עתיד. אתה מתכוון להכות, ובכל זאת בפסוק, כמו שקורא לו, רשע, ויאמר לרשע. זעירי, אמר רבי חנינה, נקרא חוטא, שנאמר, זה פסוק מספר שמואל אצל בני אלי, שהם היו חוטפים קורבנות ממביאי הקורבנות, חוטפים את הבשר בצורה מאיימת, כוחנית, צורה מאיימת. אז כתוב אצלם, ואם לא לקחתי בחוזקה, וכתיב אותי חטאת הנערים גדולה מאוד. חטאת הנערים, כוונה לבני אלי. רש"י מסביר, אם אנחנו מסתכלים ברש"י ביחד, שורה חמישית מתחת לגמרא, אם לא לקחתי בחוזקה בבני אלי כתיב שהיו תוקפים בבשר הסבכים, ואמר אם לא תיתן לי אקח בחוזקה, דהיינו כמרים ידו, שהיו מגזמים להקות, כאילו מאיימים להקות. עכשיו עוד גישה, גישה שלישית, אבון אמר תקצץ ידו, שמי שמרים ידו על חברו, שנאמר וזרוע רמה תשבר. רש"י אומר וזרוע רמה הרגיל לרום ידו על חברו, ובעקבות המאמרה של רב הונה, הגמרא מביאה, רב הונה קץ ידע, הוא חתך את היד של אדם שהיה רגיל להקות את חברו. רש"י מביא מה שראינו מוקדם במסכת דף מ"ו, שיש מצב של בית דין מקין ועונשין שלא מן התורה לעשות סייג וגדר לדבר. היינו, למרות שזה לא כתוב בתורה שהעונש של מכה חברו זה קציצת היד, אבל בבית דין יש כוח להפעיל עונשים שהם לא לפי עיקר הדין, אלא לעשות סייג. עוד גישה, רבי אלעזר אומר אין לו תקנה אלא קבורה, שנאמר ואיש זרוע לא הארץ. אז בינתיים ראינו מי שמכה, מי שמרים ידו על חברו, היינו נקרא רשע, חוטא, תקצץ ידו, קבורה. ואמר רב אלעזר לא ניתנה קרקע אלא לבעלי זרועות, שנאמר עוד מימרה של רב אלעזר שמבוסס על הפסוק הזה, ואיש זרוע לא הארץ. ורש"י מסביר מי שיש לו כוונות להתפרנס מעבודת אדמה, שיחשוב פעמיים אם הוא לא איש זרוע, אם הוא לא אדם כוחני. למה? כי כדי לשמור על בעלות אדמה, בין בפני בהמות שבאות ורועות ומפסידות את השדה שלו, בין אם מדובר בגנבים ועוררים על בעלות, אתה צריך להיות עם עמוד שדרה, עם חוזק פנימי, אולי גם פיזית, כדי להדוף את כל המפסידים האלו. ולכן מתאים הפסוק ואיש זרוע, מי שהוא בעל זרוע, אז לא הארץ, מגיע לו עבודת אדמה, בעלות על קרקעות אחרת, לא כדאי. ואמר ריש לקיש, מהי דכתיב עובד אדמתו יסבע לחם? מה הפירוש? אם עושה אדם עצמו כעבד לאדמה, כאילו משועבד לאדמה, עובד קשה מאוד במסירות נפש, רש"י כותב לעסוק בה תמיד, להחרישה, להשקעה וניחוש ועידו, אז יסבע לחם. ואם לאו, ממשיך הגמרא, ואם הוא לא מוכן להיות כמו עבד לאדמה, לא יסבע לחם. ויאמר יש לקיש, וכאן אנחנו ממשיכים סדרה חדשה, בצד כתבנו הנושא עקום ששבת, והצורה הזאת של הכתר עקום העושה אותם, נראה מה הם אותם, חייב מיטה. אז הנושא הראשון מדובר בעקום של גוי ששבת, הגמרא, ויאמר יש לקיש, עובי כוכבים ששבת חייב מיטה, שנאמר ויום ולילה לא ישבותו. ויאמר אמר, הזרה שלהן זוהי מיטתם, מאחר שהוא זרו לא ישבותו, אם הם עוברים על כך חייבים מיטה. אמר רבינה, האיסור הזה שלא ישבותו אפילו שני בשבת, דיינו, לא רק גוי שמתכוון לשמור השבת שלנו, היום השביעי של השבוע, רשי מוסיפו יום ראשון שהיה נהוג, ועד עצם היום הזה נהוג אצל גויים רבים כיום של שביתה, שלא עובדים, יום של מנוחה. אין כזה דבר, אומר ריש לקיש, לגוי לקבוע יום של יום שבתון, אלא יום של מנוחה. זה דבר שאסור, אסור לגוי שלא יבטלו ממלאכה. ואנחנו אומרים יום שני זה רק יום הראשון, זה לא יום הראשון של הימים שהם לא מפורסמים כימי שביתה, יום ראשון ויום שלישי, רביעי כמובן. אפילו יום שאיך רשי מגדיר את זה, אינו יחבר שביתה, אילו לא נהוג שאר ימות השבוע, לא משנה, אין לו לקבוע שום יום כיום מנוחה, ואם הוא עושה כן, הוא חייב מיטה. ושואלת הגמרא, השורה האחרונה בלך שבע אגבי זין מצוות, אנחנו הזכרנו לפני כמה דפים שיש זין שבע מצוות בני נוח, למה זה לא מוזכר ברשימה? תשובה, כי כך חשיב הרשימה של שבע המצוות, שב ואל תעשה, כמו לא תרצח, זה הקיום של אותם מצוות הוא על ידי אי עשייה. קום עשה לא כך חשיב, לשמור על המצווה הזאת הוא על ידי עשיית מלאכה, והרשימה הזאת לא מתיימרת לכלול אותם מצוות שקיומם על ידי עשייה, על ידי פעולה, אלא שוב פעם הרשימה הם רשימה של דברים, כלומר לא לעבוד עבוד עזרה, לא לקליל כלפי מעלה, כל אלו הם מצוות של אי עשייה. פה כדי לקיים את המצווה של יום ולילה לא ישבותו, שאגב נאמר בפרשת נוח, הקיום, השמירה על המצווה הזאת, זה על ידי, דווקא על ידי עשייה. אנחנו ממשיכים לדף נון ט', שואלת הגמרא, אם כבר מסתכלים ברשימה, יש אבל בדינין קום עשהו וכך חשיב הצורך לגויים להקים מערכת משפט, זה עשה משפט, זה בפועל איך הם מקיימים את המצווה הזאת, על ידי פעולה, על ידי עשייה. אבל זה כן נחשב, אז למה לא להחשיב את המצווה הזאת של לא ישבותו? תשובה, קום עשה ושב אל תעשה נינו. עניין של דינים זה לא רק לעשות המערכת משפט, יש גם אל תעשה עוול. אז מאחר שגם בעניין דינים יש גם הצד של אי עשיית עוול, הוא נחשב ברשימה, מה שאין כן המצווה הזאת של לא ישבותו, כל כולו הוא רק על ידי עשה, על ידי עשיית מלאכה. אמר רבי יוחנן, עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיטה, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. שואל דמר, ולחשב אגבי שבע מצוות, אז גם זה, למה זה הולך עכשיו ברשימה? שתי תשובות או שתי גישות. מה דמר מורשה, מי שלומד את הפסוק תורה ציווה לנו משה מורשה, לכוונה הוא כמו בתחום של ירושה. אז אם גוי מאמץ לימוד תורה, אז מגזל כגזילה, זה סוג של גזל, וגזל זה כבר נחשב ברשימה של אותם שבע מצוות. מה דימר מאור עשה, יש גישה אחרת שהגמרא פה מצטטת מאוד בקיצור, או כאילו ברמז, שכשהוא קוראים את הפסוק תורה ציווה לנו משה מורשה, יש דעה שאומר אל תקריא מורשה אלא מאור עשה. אז עם ישראל כאילו התחתנו עם התורה, רק עם ישראל, וגוי שבא ולוקח את הזכות או עוסק בתורה, אז דינו כנערה המורסה בסקילה, זה כאילו הוא בא על נערה המורסה, וגוי שבא על נערה המורסה הוא חייב סקילה. מטבעי היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, דווקא דב משובח שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מבחינת המצוות כתוב אשר יעשה אותם האדם, כהנים, נביאים וישראלים לא נאמר אלא האדם. הלמדת שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. אז איך אתה אומר שגוי שעוסק בתורה חייב מיתה, בזמן שהתורה משבחת אותו? הגמרא עונה, הטעם בשבע מצוות דידהו, מה שהברייתא משבחת גוי שעוסק בתורה, נכון, זה בתחום של אותם שבע מצוות שלו, כדי לדעת איך לקיים המצוות שלו, זה משובח. אבל גוי שעוסק בשאר תחומי תורה, איך רבי יוחנן אומר למעלה, עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתה. עד כאן שיעורנו להיום.